שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם התרופה החדשה לאלצהיימר שאושרה על ידי ה-FDA היא אכן נקודת מפנה בניסיון העולמי להתמודד עם המחלה? מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. לאחר שכ-20 שנה לא אושרה תרופה חדשה למחלת האלצהיימר, הנה זה קורה, תרופה שלא מרפאת את המחלה אבל מעיטה את ההידרדרות הקוגניטיבית ומונעת מהזיכרון לטווח ארוך להידרדר. וגם עובדים שעות על גבי שעות, אתם הורגים את עצמכם. כך לפחות על פי מחקר שפורסם על ידי ארגון הבריאות העולמי בשיתוף ארגון העבודה הבינלאומי. מיד וגם רואים רחוק בזכות חוקרים מהטכניון. חוקרים בטכניון הצליחו לשפר את כושר ההפרדה של טלסקופים, את הרזולוציה שלהם, בלי להגדיל את מראת הטלסקופ. אז איך? מיד. וגם עדכון לתיאוריה המקובלת על החדת בעלי החיים, יכולת השרידות של בעלי החיים תלויה במספר הצאצאים ולא בגודל בעל החיים, וגם פורסם שמו של הזוכה בפרס רפפורט למצוינות במחקר ביו-רפואי 2021, מיד השם שלו, וגם כמובן שנדבר איתו. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. תרופה חדשה לאלצהיימר אושרה על ידי ה-FDA לאחר שכ-20 שנה לא אושרה תרופה חדשה למחלה. הנה זה קורה, מדובר בתרופה של חברת ביוג'ן שלא מרפאת את המחלה אבל מעיטה את ההידרדרות הקוגניטיבית ומונעת מהזיכרון לטווח הארוך להידרדר. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור איתן אוקון מהמרכז לחקר המוח בפקולטה למדעי החיים אוניברסיטת בר אילן. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אז למד אותנו על התרופה הזו, איך היא פועלת, מה היא בדיוק עושה, ואז גם נדבר על ההשתלשלות הלא טריוויאלית של התרופה עד שהיא באמת הגיעה לנקודה בה היא נמצאת עכשיו.
אז התרופה היא למעשה נוגדן שמוזרק לחולים, והנוגדן הוא מכוון כנגד חלבון בשם אמילואיד בטא, שהוא מצטבר במוחות של אנשים עם מחלת אלצהיימר. וכמו הנוגדן הזה יש הרבה מאוד נוגדנים שנוסו בניסויים קליניים במהלך העשורים האחרונים, ורובם ככולם נכשלו בניסויים קליניים עד הנוגדן הזה הנוכחי, שגם הוא בניסוי קליני אחד גדול לא הוצגה יעילות לטיפול עם הנוגדן הזה, עם התרופה הזו, ובניסוי קליני גדול אחר כן הוצגה יעילות, ומכאן גם כמה איזושהי מחלוקת לגבי היעילות של התרופה הזו.
אז איך אנחנו ההדיוטות יודעים איך להתמודד עם התרופה הזאת, ולמה ב-FDA בכל זאת אישרו אותה?
אז לאנשים שלא מעורים באמת אין דרך להתמודד עם זה, וגם בקרב רופאים וחוקרים גם יש מחלוקת לגבי היעילות של התרופה הזו. זה אכן מצב די משונה. התרופה הזו היא לא קיבלה אישור במסלול הסטנדרטי. אוקיי? אנחנו, כמו שאנחנו הכרנו לאחרונה את תהליך האישור של חיסונים נגד נגיף הקורונה, שהיו תהליכי חירום, אז גם התרופה הזו אושרה במעין איזה מסלול מיוחד שנקרא מסלול מואץ לאישור תרופות. והמטרה של המסלול הזה היא לומר, אוקיי, יש לנו תרופה שחלק מהמדדים שאפשר למדוד לגבי מחלת האלצהיימר מושפעים על ידה, אני תכף אגיד מה איזה מדד, וצריך הרבה מאוד זמן כדי לראות האם אכן יהיה לה אפקטים ארוכי טווח על היכולת השכלית של האנשים או היכולת הקוגניטיבית של האנשים שמטופלים בתרופה. ולכן היא קיבלה מה שנקרא Accelerated Approval Pathway, שאומר, אוקיי, אנחנו נותנים אישור לתרופה הזו, לנוגדן הזה, אבל החברה שמפיצה או שמייצרת את הנוגדן הזה, את התרופה הזו, מחויבת לעשות ניסוי קליני נוסף, גדול, ושהוא אמור לתת את התשובה הסופית לגבי האם התרופה הזו יעילה. והניסוי הזה ייקח כמה שנים טובות עם הרבה מאוד אנשים, אבל בינתיים עד שיסיימו את הניסוי הזה, מי שירצה והוא חולה בסימפטומים או הוא חולה בשלבים מוקדמים של מחלת האלצהיימר יוכל לקבל את התרופה לבינתיים.
וואו, עכשיו בוא נדבר באמת על העובדה שהתרופה פועלת על אותו אמילואיד שמצטבר ככל הנראה במוח. שוב, לאחרונה גם בתוכנית שלנו עלה איזשהו חומר אחר לצד האמילואיד שגם כן מצטבר וגם בו מנסים לטפל. ואותו אמילואיד, המחלוקת הייתה במשך שנים, האם דובר בתוצאה או בגורם וכולי. סילוק אותו אמילואיד זה משהו שמשפר בהכרח את המצב?
אז זו בדיוק הדילמה, ויש מקרים של מחלת האלצהיימר שהמילואיד בטא הוא הגורם למחלה, ורוב המקרים הם לא ברור לגבי האם המילואיד בטא הוא גורם המחלה, או שהוא אחת התופעות שמתרחשות במקביל לתהליך המחלה. דרך אגב, אני רק רוצה להוסיף נקודה אחת למה שאמרתי קודם. היה והניסוי הקליני שחברת ביוג'ן, שהיא זו שמייצרת את הנוגדן, היה והניסוי הקליני הזה ייחשל בעוד מספר שנים, ה-FDA עשוי למשוך את האישור הזמני הזה שלו, או את מה שהוא קורא לו accelerated approval pathway, מהתרופה הזו, ואי אפשר יהיה להשתמש בה יותר. זאת אומרת, אם יוכיחו שהתרופה, מעל לכל ספק, שהתרופה הזאת לא מסייעת מבחינה קוגניטיבית לאנשים, אז פשוט תמשכו את זה חזרה. זאת אומרת, זה לא אישור קבוע. עכשיו, לגבי המילואיד, יש באחוז קטן, פחות מ5% מהחולים של אלצהיימר, שאצלם המחלה היא בעלת מופע מוקדם. כלומר, אנשים בגילאי 60 חולים במחלה הזאת, בניגוד לגילאים הטיפוסיים שאנשים חולים שזה 80, 85, 90. אצל חלק מאותם אנשים, הגורם לאלצהיימר הוא גן ספציפי, גן אחד שהוא מעורב ביצירה של אמילואידים במוח, של בטא אמילואיד במוח. אצל האנשים האלה אתה יכול לומר בוודאות שאמילואיד בטא הוא גורם המחלה.
וזה גן שאפשר אגב לנטר מראש? זאת אומרת, אפשר לבדוק, למפות גנטית את אותם אנשים ולדעת, לצפות?
בהחלט, בהחלט. עוד קבוצה של אנשים שחולה באלצהיימר כתוצאה מאמילואיד בטא זה אנשים שיש להם תסמונת דאון. משום שבכרומוזום הנוסף שיש אצלם, בעותק הנוסף של כרומוזום 21, בו מתבטא גן שנקרא אמילואיד פרקורסור פרוטין, ממנו נוצר החלבון אמילואיד פרקורסור פרוטין, ומהחלבון הזה נוצר אמילואיד בטא. אצלם אמילואיד בטא, אצל אנשים עם תסמונת דאון, הוא גורם לדעיכה קוגניטיבית.
בשוטף, אז למד אותנו, רגע, המילואיד הזה מסקרן באופן כללי, מה הוא עושה במוח אותו המילואיד? זאת אומרת, למה הוא נמצא שם בכלל?
להמילואיד יש תפקידים, מה שאנחנו קוראים להם פיזיולוגיים, הוא משתתף, זאת אומרת, הוא מעורב בתהליכים קוגניטיביים, בפעילות הנורמלית הרגילה של תאי עצב, ולמעשה, אם אין לנו את החלבון הזה, למשל, אם במחקר הראו שחיות מודל, למשל עכברים, שאתה גורם אצלם למחיקה גנטית של הגן הזה, וכתוצאה מזה חסר להם החלבון, היכולות הקוגניטיביות שלהם הן פגועות. זאת אומרת, זה חלבון שמשתתף בתהליכים קוגניטיביים, בתהליכים מצביעים, בתהליכים קוגניטיביים, ואנחנו צריכים אותו. הבעיה מתחילה כאשר... ופה מתחילה איזושהי מחלוקת לגבי האם החלבון הזה הוא... גורם למחלה או שהוא עושה דברים אחרים, כאשר יש היווצרות או כן היווצרות מוגברת של החלבון הזה בתאי המוח, החלבון הזה מופרש אל מחוץ לתאים ומצטבר. והתהליך הזה של ההצטברות, החל מהיצירה של החלבון, ההצטברות שלו לשרשראות של אותו עצמו חלבון ולאחר מכן לצברים יותר גדולים, התהליך הזה הוא רעיל לתאים שנמצאים בסביבה שלו, הוא גורם לדלקת במוח ולמוות של תאים.
וואו, טוב, אם נחזור באמת לעניין התרופה, אז מדובר בסוג של תרופה ניסיונית, נכון? אנחנו לא יודעים חד משמעית שהדבר הזה עובד, אישרו את התרופה, כי ככל הנראה גם אין אלטרנטיבה אחרת, ואולי גם לא גורמת נזק וכו', אבל זה נשמע שהחדשה הטובה הזו היא לא ממש חדשה, עוד לא אפשר לפתוח את בקבוקי השמפניה.
נכון, צריך לקחת בזהירות. זאת אומרת, צריך גם לקחת בחשבון שיש מספר תופעות לוואי אפשריות לתרופה הזו. יש תופעה שנקראת אריה, שהיא למעשה דלקת באחוזים קטנים, בפחות מאחוז אחד, מאנשים שקיבלו את הנוגדנים כנגד המילואיד בטא, מתרחשת דלקת במוח או שיתפי דם קטנים, וזה גם כן אחד החששות של רופאים שאומרים, תראה, אני מצד אחד לא יודע מה היעילות של הנוגדן, של התרופה הזו, על היכולת הקוגניטיבית של החולים שלי בטווח הארוך. מצד שני, יש לי גם סיכון לא גדול, אפילו אפשר לומר שהוא נדיר, אבל הוא קיים, לשקפי דם במוח. והתרופה הזאת היא גם תהיה יקרה, היא מתומחרת. אני לא יודע כמה היא תעלה לחולה אחרי ביטוחים וכולי בארצות הברית או בארץ, אבל העלות שלה הבסיסית היא משהו כמו 56,000 דולר למנה. אז הם רואים גם זה טיפול יקר. כשאתה עושה פלוס מינוס, הם לא בטוחים שזה הדבר הנכון עבור החולה. הם מעדיפים אולי לחכות לטיפול יותר יעיל. אבל תהיה בטוח שיש אנשים שיקחו את הטיפול הזה.
מעניין, מאוד מסקרן, ומחלה שעורבת לרבים כמובן, ולכן כן, אנחנו מבינים כמובן את לא מרוץ החימוש, אבל הניסיון באמת להתמודד איתה. תודה לך על ההסבר, פרופסור איתן אוקון מהמרכז לחקר המוח בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר אילן. תודה רבה.
בשמחה, יום טוב.
רואים רחוק בזכות חוקרים מהטכניון. חוקרים בטכניון הצליחו לשפר את כושר ההפרדה של טלסקופים, את הרזולוציה, בלי להגדיל את מראת הטלסקופ. מדובר במחקר חדש שנערך על ידי הדוקטורט גל גומפל, שכבר נמצא איתנו על הקו, בהנחיית דוקטור ארז ריבק מהפקולטה לפיזיקה בטכניון. הדברים פורסמו בכתב העת Journal of Optical Society of America B, כתב העת של החברה האופטית האמריקאית, בגיליון המוקדש לאסטרופוטוניקה. איך זה בדיוק עובד? אנחנו מיד נשמע. שלום לגל גומפל, דוקטורנט בפקולטה לפיזיקה בטכניון. שלום.
שלום דודו.
רגע לפני שתסביר לנו מה אתם הצלחתם ליצור, או מה גיליתם שאפשר לעשות כדי לשפר את הרזולוציה, איך טלסקופים עובדים, ומה באמת המגבלות של הרזולוציה, במה זה תלוי?
אוקיי, אז טלסקופים הם בעצם מכשירים אופטיים שמורכבים עדשות, או ממראות, אם מדברים על טלסקופים גדולים. בגדול אפשר להתייחס לטלסקופים כמו סוג של משקפת שאנחנו רגילים להסתכל בה בטבע למשל, רק פשוט אסטרואידים, זה מגדיל אובייקטים מאוד מאוד רחוקים. המגבלות של טלסקופ נקבעות על ידי שני פרמטרים. אחד זה אורך הגל שבעצם צופים בו, אורך הגל זה למשל הצבע שלו, זה מאפיין של הצבע. אז למשל אור כחול, דברים שהצבע שלהם הוא כחול, הרזולוציה שלהם כנראה תהיה יותר טובה באותו טלסקופ מאשר דברים בצבע אדום, אבל זה קצת זניח וזה לא בשליטתנו. פרמטר נוסף הוא גודל המפתח של הטלסקופ, שזהו ההגשה שלו או המראה שלו. ככל שהם יותר גדולים, הרזולוציה שלו תהיה יותר טובה.
זה לא מפתיע כמובן, זה גם כך במצלמות רגילות וכו'.
נכון, נכון, זה ממש כמו במצלמות, גם במשקפות.
אז יש איזו מגבלה פיזית, או שאפשר תמיד לשפר את העדשה ולהגדיל את המראה?
אז אפשר עקרונית תמיד להגדיל עוד ועוד, זה גם מה שמנסים לעשות, אבל כמובן שיש מגבלה פיזית הנדסית על כמה אפשר להגדיל מראה או להגדיל עדשה. הסיבה למשל שבטלסקופים גדולים עברו למראות במקום עדשות, זה כי קל יותר לייצר מראות גדולות יותר, אבל גם כאן יש בעצם מגבלות. למשל הטלסקופים הכי גדולים שקיימים היום על כדור הארץ הם כבר לא מיוצרים מיחידת מראה אחת אלא מהרבה יחידות של מראות שמרכיבים ביחד וצריך לעשות הרבה תאומים ביניהן וזה פרויקט הנדסי מאוד מורכב, לוקח עשורים להרים טלסקופים כאלה. מצד שני יש גם טלסקופים ששולחים לחלל שהמגבלה שלהם היא בעצם הכובד שלהם והעומס שהם יכולים לצאת בדרך לחלל, לכן גם אי אפשר לשלוח טלסקופים מאוד גדולים לשם. יש לנו את האבל היום שם, ויש את ג'יימס ווב שכבר 15 שנה מחכה להחליף אותו.
אז בוא נדבר באמת על מה שאתם גיליתם, או על הפטנט שלכם, שבאמצעותו כן אפשר לשפר את הרזולוציה, בלי לשנות את גודל המראה.
כן, אז הרעיון בעצם הוא מבוסס על הגברה אופטית. בתוך הטלסקופ אנחנו מכניסים מגבר אופטי. מגבר אופטי זה איזשהו רכיב שבעצם מורכב מחומר פלוריסנטי. חומר פלוריסנטי זה חומר שברגע שהוא מואר באור מסוים, אז הוא פולט אור בעצמו. אז באמצעות חומר כזה אפשר בעצם ליצור תגובת שרשרת. אור שנכנס לטלסקופ גורם לחומר הפלוריסנטי לפלוט אור נוסף, זהה לו לחלוטין. התופעה הזו יוצרת בעצם הגברה אופטית. וכשאנחנו מדברים על הגברה אופטית, אנחנו מדברים על יותר פוטונים, יותר חלקיקים של אור, שנעים באותו הכיוון. אז ברגע שחלקיקים של אור פוגעים בחיישן של הטלסקופ, אנחנו יכולים למצע את המיקומים שלהם, ולהגיע להערכה יותר מדויקת של מה היה הכיוון המקורי לפני שהם התפזרו.
עכשיו, אין עיוות שנוצר כתוצאה מההגברה הזו? אנחנו יודעים שהרבה פעמים הגברה היא משהו שיכול גם לגרום לעיוות, או לאיזשהו שינוי.
נכון, אז יש לנו תופעת לוואי שקורית מהגברה. התופעת לוואי הזו היא בעצם סוג של רעש. בפיזיקה אנחנו רואים את זה פליטה ספונטנית. החומר הפלוריסנטי ברגע שהוא מואר, הוא פולט לא רק פליטה שהיא בכיוון של הפליטה של האור המקורי, אלא גם אור בכיוונים אקראיים. האור הזה נקרא פליטה ספונטנית, והוא יוצר לנו רעש על הגלי אור שלנו. היתרון זה שאנחנו יודעים לאפיין סטטיסטית את הרעש שיוצא מהמגבר, ואנחנו יודעים לאפיין סטטיסטית את האור שמגיע מהכוכב שעליו אנחנו צופים. וכיוון שהתיאור הסטטיסטי של כל אחד מהתהליכים האלה הוא שונה, אז יש לנו יכולת להפריד ביניהם.
שמע, עכשיו בוא תן לנו קצת פרופורציות. עד כמה באמת אפשר להגדיל את הרזולוציה של טלסקופים? מה נוכל לראות בזכות הטכנולוגיה הזו? או עד כמה רחוק נוכל לראות?
אז כרגע הטכנולוגיה הזו היא בשלב מאוד ראשוני, והשיפור שאנחנו הצלחנו להשיג המרבי הוא שיפור של 40%. זה לא משמעותי מאוד מצד אחד, זה כן משמעותי מהבחינה שעד היום לא הייתה טכנולוגיה שיכולה לעשות את זה. אנחנו כן מאמינים שאפשר להגיע לשיפור ניכר, אפילו עד סדר גודל. שיפור של סדר גודל, כלומר פי 10 יותר טוב ממה שיש היום, זה אומר שעם טלסקופ, נגיד, עם מראה בגודל, בקוטר של מטר, אנחנו נוכל לראות מה שרואים עם מראה בקוטר של 10 מטרים. זה משמעותי מאוד, זה הרבה יותר קל לייצר. אפשר לשלוח את זה לחלל. וזה באמת ישפר המון. חשוב להגיד שבמיקרוסקופים שיפרו בסדר גודל לפני כ2-3 עשורים, ובעצם עד היום השיפור הזה הוא מאוד משמעותי, הוא מה שמאפשר לנו לראות וירוסים ומולקולות וחלבונים, ואפשר המון תגליות חשובות.
אז אתה אומר שאולי את החוצנים הראשונים נראה בזכות השיפור הזה שלכם את הטלסקופים.
אולי נזכה לראות את החוצן הראשון, עושה לנו שלום, איזה כוכב לכת לא רחוק מכאן.
זו הפנטזיה של מי שאחראי על תוכניות להנגשת מדע. לפתוח תוכנית עם חוצנים, הנה זה קורה. טוב, אוקיי, תודה רבה לך על השיחה המסבירה הזו. גל גומפל, דוקטורנט בפקולטה לפיזיקה בטכניון. תודה.
תודה רבה.
זריקות ההרזיה החדשות, האם סוף סוף נמצא קיצור הדרך לרדת במשקל? מאות ישראלים כבר החלו להשתמש באותן זריקות חדשות שמיד נכיר, זריקות שבכלל נועדו לטפל בחולי סוכרת והתגלו כיעילות בהורדת משקל. איך הזריקות הללו עובדות? האם מדובר באמת בתרופת הקסם שרבים ייחלו לה? אנחנו שמחים לומר שלום למנהל היחידה לסוכרת במכון האנדוקריני במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, דוקטור רועי אלדור, שלום.
שלום רב.
יש קיצור דרך? אני איכשהו לא מאמין שיש קיצורי דרך בחיים האלה.
תראה, זה לא קיצור דרך, זה תרופה יעילה. עד עכשיו היו לנו תרופות להרזיה, אבל הממוצע ירידה איתם במשקל היה... בחלק מהאנשים שהגיבו כמעט 9%, אבל עם התרופה הזאת בעצם מסתכלים על מה שהם קוראים ירידה דו-ספרתית. זאת אומרת, בכל המחקרים כמעט רואים ירידה של יותר מ-10% במשקל, בדרך כלל הממוצע סביב 15-18, מספרים שלא ראינו עד היום, ובעצם עד היום ראינו אותם רק באנשים שהולכים לניתוחים לקיצור קיבה. אז כן, יש פריצת דרך ממש, וזו בשורה, ואני גם שמח להגיד שיש עוד תרופה שנושפת באורפה, שמפתחים לסוכרת, שנראית מאוד דומה, של חברה מתחרה, ולכן יהיה לנו אולי יותר מתרופה אחת בקרוב, ולא רחוק, נגיד את זה כך, לטיפול במחלת השמנה.
אז בוא באמת נחזור לתחילת השיחה וננסה להבין איך עובדת התרופה הזו ומה הקשר בינה לבין סוכרת, שזו הייתה מטרתה הראשונית.
ההיסטוריה חוזרת. בעצם בסיפור הזה היינו כשתרופה שיצאה כבר ב-2010 לטיפול בסוכרת, במינון נמוך יחסית, בהמשך במינון שהוא כמעט כפול, אושרה לטיפול בהרזיה. מה שקרה מאז זה שבעצם המולקולה שהיום אנחנו מדברים עליה היא לכאורה דור שני של אותו מנגנון פעולה, מנגנון של הפעלת רצפטור של GLP-1, והמולקולה שוב פותחה במקור לסוכרת, למולקולה קוראים סמאגליטייד, היא פותחה במקור לטיפול בסוכרת במינון של 1 מיליגרם, ואותו טריק של להעלות את המינון ולפתח אותו, בעצם את אותה מולקולה להרזיה, עשו שוב אותה חברה דרך אגב, והבשורה היא שבאמת בסוף השבוע ה-FDA אישר שימוש בתרופה הזאת במינון של 2.4 מיליגרם של סמאגלוטייד להרזיה. כאשר אותו סיפור במינון של סוכרת, עדיין התרופה לסוכרת סמאגלוטייד היא מאוד יעילה, היא בעצם לכאורה התרופה הכי מורידה במשקל הזאת בסוכר שיש לנו, אבל כשמעלים את המינון עוד יותר ונותנים את זה כטיפול למחלת ההשמנה, אז בעצם רואים ירידות מאוד מרשימות. במשקל, אף פעם לא ראינו עם אף תרופה כזה אפקט מרשים של ירידה במשקל, לאורך, עד עכשיו ראו עד 68 שבועות, וייתכן שזה אפילו ממשיך יותר מזה. אז כן, בשורה, ושוב, הטריק הזה, מה שסיפרתי, התרופה הבאה שתהיה, גם אותה מפתחים היום לסוכרת, היא פי 2 יותר חזקה מהתרופה שהיום כבר מאושרת לסוכרת, אני מניח שהחברה גם תפתח אותה להרזיה בהמשך, כי אכן היא גם מאוד מאוד מרזה.
רגע, אנחנו חייבים להבין אבל את מנגנון הפעולה של התרופה, זאת אומרת, איך זה עובד?
תראה, אני תמיד אומר, אני 10 שנים מחיי ביליתי לחקור את המולקולות האלה ואת המנגנון, והאמת היא שכמו הרבה מאוד תרופות שאנחנו לא מבינים את זה לעומקו, אנחנו כן רואים את האפקט הקליני המרשים. כן, התרופה הזאת, יש לה, אנחנו יודעים, מגוון מנגנונים, במקור ראינו את האפקט על הלבלב של הפרשת אינסולין, אבל מעבר לזה, היא גם פועלת על הקיבה בתחילת הפעולה שלה, במיוחד בהאטת התרוקנות הקיבה, וכמובן במגוון אזורים במוח. אז אחד האזורים שהראו זה כמובן ירידה בשינוי בפעילות מרכז התיאבון, בהיפותלמוס, אבל... לדוגמה, מחקר שעשיתי בארצות הברית, שהייתי בפוסט-דוק, בדקנו תגובה בעקבות מתן תרופות כאלה מהמשפחה הזאת לתמונות של אוכל, וראינו שיש שינוי בעקבות מתן התרופה גם באזורים אחרים במוח, שלא לכאורה קשורים לאכילה, כמו לדוגמה, האזור האחורי שבכלל אחראי על ראייה, או האזור הקדמי שאחראי על תכנון יותר ככה, תכנון יותר מורכב, ובאמת כשאנחנו חוזרים למטופלים, אז אנחנו שומעים שאין להם תיאבון, אבל זה לא רק אין להם תיאבון. הם לא חושבים על אוכל, הם לא מתכננים את הארוחה הבאה, הם מסתכלים על אוכל אחרת. התרופה הזאת עושה מגוון דברים, אני לא חושב שאנחנו עדיין יודעים כל מה שהיא עושה, אבל האפקט הקליני הוא מאוד בולט ומאוד מרשים, ובסוף כשאתה מלווה את זה במחקרים שמוכיחים את הבטיחות של התרופות האלה, אז יש לך אפקט קליני מרשים, תרופה יחסית בטוחה שאנחנו מכירים אותה היטב, אנחנו מכירים את המנגנון הזה היטב, וכן, בשורה שוב, באמת, אני מקווה שאנחנו, התרופה הזאת היא בעצם ניצן ראשון לעולם שאולי יום יבוא ובמחלת ההשמנה נטפל כמו שאנחנו מטפלים היום ביתר לחץ דם, עם מגוון תרופות, רופא משפחה יוכל לרשום את זה בקלות, ונאזן את מחלת ההשמנה כמו שאנחנו יודעים לאזן סוכרת או או יתר לחץ דם, או כולסטרול גבוה.
ומתי באמת יהיה אפשר לקבל תרופה כזאת? זאת אומרת, מתי רופא יוכל לרשום תרופה כזו?
אז באופן עקרוני, התרופה עדיין לא אושרה בישראל. מה שאושר בישראל זה המינון הנמוך לטיפול בחולי סוכרת, ואנחנו כבר נותנים את התרופה הזאת מעל שנה, בעצם היא כרגע כבר קיימת בכל הקופות לחולי סוכרת. אני חייב לציין שגם המינון הנמוך מאוד מרשים, יש לי לא מעט מטופלים שירדו יותר מ-10 קילוגרם, 15 קילוגרם לפעמים רואים. זאת אומרת, זו תרופה מאוד יעילה גם באיזון סוכרת וירידה במשקל, גם במינון הנמוך. המינון הגבוה, אני מניח שיגיע במהלך השנה פלוס מינוס הקרובות לישראל. ישראל מטמיעה טכנולוגיות מהר יחסית, אנחנו ידועים בעולם, ואני מקווה שזה יגיע. כמובן שיש כאן שאלה של תמחור, האם זה ייכנס לסל, איך זה ייכנס לסל, זה עניינים שאנחנו מן הסתם נצטרך להתמודד איתם בהמשך, אבל ללא ספק, עד היום לא היה לנו את זה. זאת אומרת, פתאום יש לנו על מה לדבר, שזה מאוד, מאוד חשוב.
אתה אומר שבין היתר התרופה זו הורדה במשקל, אבל האפקט הוא בין היתר גם על המוח, זאת אומרת, אנחנו גם לא רוצים לאכול הרבה.
אני אומר, אנחנו לא מבינים לחלוטין את כל המנגנונים, כל האפקטים של התרופה הזאת, אבל אתה יודע, איך אני לומד עליה? אני שואל את המטופלים שלי שירדו. ובאמת, זו תרופה שמשנה קצת את צורת החשיבה של המטופלים. הם לא, אנשים עם השמנה, פתאום לא חושבים על הארוחה הבאה, וזה מרשים, זה מרשים. הייתה לי מטופלת שתיארה את זה כתרופה שיש לה אפקט פסיכולוגי, כי זה מרגיע אותה, היא לא חושבת על האוכל כל הזמן. אז שוב, החוויה היא מאוד אישית של המטופלים, אבל כשזה עובד, זה עובד, ואנחנו רואים אנשים פשוט יורדים במשקל עם המנגנון הזה, עם התרופה הזאת.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור רועי אלדור, מנהל היחידה לסוכרת במכון האנדוקריני, בבקשה.
התרופה כמובן צריך לתת אותה בליווי הדוק של צוות רפואי שמכיר ויודע איך לתת את הטיפול. הטיפול יכול לעשות גם תופעות לוואי, כשנותנים אותו לא נכון, אפילו תופעות לוואי קשות, ולכן...
ואם כבר הזכרת את זה, גם צריך לשנות את התזונה, או שאפשר להמשיך לאכול, לא יודע מה?
עוד שאלה טובה, האמת היא שבעצם אנחנו יודעים שכשמתחילים, כשקודם עושים דיאטה לירידה במשקל, ויורדים כמות מסוימת של משקל לפני, ואז מתחילים את התרופה, האפקט של הדיאטה לא מבטל את האפקט של התרופה, אנחנו רואים בעצם אפקט אדטיבי. ולכן בשביל למקסם את הירידה במשקל, אני תמיד אומר, תתחילו את הדיאטה, וכשהדיאטה תעצר או תיקשל, זה הזמן לשלב את הטיפול התרופתי ולמקסם את האפקט של הדיאטה, שהוא בדרך כלל מושג יחסית בטווח יותר קצר, עם התרופה שתמשיך את זה לטווח הארוך ואולי תוסיף על זה עוד. כשהתרופה עובדת, היא גם משנה את הצורה שבה המטופלים אוכלים. זה מאוד משנה, הרבה דברים זה משנה ביום.
טוב, בשורות טובות, דוקטור רועי אלדור, מנהל היחידה לסוכרת במכון האנדוקריני במרכז הרפואי תל אביב יחילוב, תודה. לא הגודל, אלא מספר הצאצאים. יכולת השרידות של בעלי החיים תלויה במספר הצאצאים ולא בגודל של בעל החיים. כך עולה ממחקר בינלאומי חדש, שנערך בין היתר על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב. המחקר למעשה מציע עדכון לתיאוריה המקובלת, העוסקת בהחדת בעלי החיים. ולפי החוקרים, הדגש צריך להיות כאמור על כושר הרבייה של בעל החיים, ולא על הגודל שלו. מי שערך את המחקר הוא פרופסור שי מאירי, שכבר נמצא איתנו על הקו יחד עם חוקרים אחרים מחול. הדברים פורסמו בכתב העת Global Ecology and Biogeography. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור שי מאירי, מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, עוצר אוסף חולייתני יבשה במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד. שלום.
שלום.
אז בואו אסבר לנו מה בדיוק מצאתם במחקר, ובמה מדובר, כי אני מבין שעסקתם בדו-חיים, נכון?
יש הרבה דו-חיים, יש כמה אלפי מינים מוכרים, למעלה מ-8,000 מינים מוכרים. ורוב המחקרים עד היום של שמירת טבע על מיני בעלי חיים עסקו ביונקים ובעופות. יונקים ועופות הם קצת משונים בעולם החי, יש שתי בחינות רלוונטיות עיקריות. דבר ראשון, הם גדולים. בעיקר יונקים, חיות מאוד גדולות. ודאי יותר מצורדאים או מזוחלים או מרוב הדגים. וודאי מחסרי חוליות. ודבר שני, שמירת הטבע שלהם הרבה פעמים היא כורח יוצא מזה ש... ולו בגלל הגודל צדים אותם. אומרת, מישהו הולך לצוד, whatever, מה שצדים עם ממוטות בעבר ועד חזירי בר או ברווזים היום. ואנחנו נוטים לצוד בעלי חיים גדולים ולא בעלי חיים קטנים. יותר אתגר, אם זה משהו, עם איזושהי סיבה נקרא צייד ספורטיבי. יותר בשר, אם זה לצורך תזונה. אבל דו חיים ורוב עולם החי לא נפגעים מזה. הם נפגעים בעצם איזשהו הידרדרות של בתי הגידול הרבה פעמים, ולא מצייד ישיר בדרך כלל. ולכן סביר להניח, או חשבנו שסביר להניח, שהגורמים להכחדה היו שונים בדוחאים מאשר ביונקים ובאופות. זה באמת מה שמצאנו. מצאנו שדווקא דוחאים קטנים יותר מצבם פחות טוב מלדוחאים גדולים. אז זה בגלל סיבה נוספת שהיא שונה בין יונקים לחיות אחרות. ליונקים גדולים יש מעט צאצאים. ליונקים קטנים יש הרבה. אבל ברוב עולם החי זה הפוך. נקבות גדולות יותר, מטילות יותר ביצים. וכך גם בדוחאים. ההסבר שלנו הוא שדוחאים קטנים נמצאים בסכנת הכחדה לא בגלל שיש להם בעיה אינהרנטית עם הגודל עצמו, אלא בגלל שהם מטילים פחות ביצים, ואז כשקורה משהו בסביבה יש סיכוי סביר פחות שכולם ישרדו, כן? או שלפחות חלקם ישרדו, בזמן שאם קרפדה גדולה מטילה 20,000 ביצים, אז גם אם הרוב המחרי ימותו, אז חלק קטן מהראשנים אולי ישרדו. וזה ההסבר שלנו לממצאים.
אוקיי, זאת אומרת שמה, שמלכתחילה לא התייחס, זה נשמע מאוד, כשאתה מסביר את זה כך, זה נשמע מאוד הגיוני, אז מה, התייחסו ליונקים ולדו חיים כגוש אחד וניסו לייצר תיאוריה שתתאים וזה לא כך?
תראה, התייחסו ליונקים כי יונקים הם בפוקוס, התייחסו לעופות כי עופות הם בפוקוס. ואף אחד לא ניסה לטעון בהכרח שמה שנכון ליונקים נכון לכולם, אבל אוקיי, זה מה שאנחנו יודעים, בעלי חיים גדולים יותר, בסכנת הכחדה גבוהה יותר, וזה הגיוני וזה נכון, ואנחנו יכולים לחשוב על מה מצב הקרנפים, ומה מצב הפילים, ומה מצב הלוויתנים, והכל נכון. אבל אם זו כל התיאוריה שיש לנו, זאת היא תיאוריה לא מספיקה. היא לא מספיקה לשאר עולם החי, כן? אני לא בא להגיד שמישהו אמר שמה שעובד ליונקים יעבוד על כולם ולכן זה טעות. פשוט היה לנו פוקוס מסוים שנבע מההסתכלות שלנו על קבוצות בעלי חיים מסוימות שאנחנו מכירים יותר טוב, שיותר קרובות אלינו, יותר קריזמטיות. אבל הפוקוס הזה הוא לא בהכרח נכון, ואולי לפי התוצאות שלנו סביר שלא נכון לרוב עולם החי.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על דו-חיים, אני הייתי בטוח שמדובר ביצור שיכול לבחור איפה הוא חי, וכך יכול להרוויח אולי, וכך גם לשרוד ביתר סעד, כשהוא יכול לבחור האם לחיות במים או בחוץ. אבל כאן אנחנו מבינים שמדובר בעיקר בחיסרון, כי באמת הם תלויים בבתי גידול, הם צריכים גם וגם לא לבחור
בדיוק,
את אחד מבתי הגידול
בדיוק,
האלה.
בדיוק, זאת אומרת, אם הדו-חיים נדפקים, סליחה על הביטוי, גם אם יש בעיה ביבשה, ששם חיים הבוגרים ברוב המינים, וגם אם יש בעיה במים, כמעט כולם תלויים במים לצורך ההתפתחות העוברית שלהם, כן, להתפתחות של הראשן. מינים ספורים, בעיקר באזורים טרופיים, קצת חריגים בעניין. אז הם חייבים את שתי הסביבות, ואם פגענו ולו באחת מהן, אז או שהבוגרים לא ישרדו, או שהצאצאים לא ישרדו. ודאי וודאי מים מתוקים בכל העולם, בטח בישראל, הם מהמערכות, כן, מערכות אקולוגיות של מים מתוקים שנפגעות הכי הרבה מזיהום, מחומרי הדברה, מייבוש, אם זה בגלל שאיבה ואם זה בגלל התחממות והרידיפיקציה וכדומה. מדבור.
מדהים, מדהים שעדיין יש בתי גידול כאלה, נשמע על פניו שבאמת הדברים הולכים להימחק.
במקומות מסוימים, תראה, אנחנו חיים באזור יובשני ואצלנו מים זה... זה תמיד בפוקוס, באזורים טרופיים מצד אחד, ובפינלנד מצד שני, לא לגמרי טרופית. מים בטוקים הם לא בהכרח גורם מקביל בפני עצמו, אבל ראינו אפילו באזורים טרופיים, אולי בעקבות התחממות גלובלית, כמו בפנטנל בברזיל, למשל, לפני איזה שנה, שנתיים, שאפילו אזורים עתירים במים יכולים להישרד.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור שי מאירי, מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, עוצר אוסף חולייתני יבשה במוזיאון הטבע על שם שטיינהר. תודה רבה לך.
תודה לכם.
הכל גרפים. במסגרת פינת המתמטיקה נעסוק בתורת הגרפים ונבין מדוע נהוג לומר שכל דבר הוא למעשה גרף. שלום לאיש וככל הנראה לגרף, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום. כן, כן, כולנו גרפים. הכל זה במסגרת מסעי אנחנו מדי פעם דוגמים את אחד מהתחומים המתמטיים, הגענו לתורת הגרפים. זה באמת תחום ששולח זרועות ונחושים וענפים, וזה נראה שהוא רוצה אחיזה בכל חלקה הטובה של הקיום האנושי ולא רק האנושי. אז הסיפור של תורת הגרפים התחיל בכלל מגשרים. אתה כבר יכול לחשוב מה הקשר בין קשרים לגרפים. כן, גרפים זה הדברים נכון. האלה עם ה... נקודות, ואתה עושה... קודם כל, אולי כדאי להגיד למה אנחנו מתקיים שאנחנו רואים גרף בתורת הגרפים, זה לא גרפים של עמודות, או גרפים של עיגול שמחלקים אותה לחלקים. גרף בתורת הגרפים זה מין עצים כאלה, שיש נקודות שקוראים להם עלים, והנקודות האלה מחוברות על ידי קווים, שנקראים ענפים, ולא כל נקודה חייבת להיות מחוברת לכל נקודה אחת. אז אלה הגרפים של תורת הגרפים, מין מבנים עציים כאלה של כל מיני נקודות שעלים שמחוברים בכל מיני ענפים. התחום הזה התחיל בתחילת המאה ה-18, 1730 וקצת, כשאחד מגדולי המתמטיקאים, ליאונרד אוילר, טייל לו בעיירה השלווה קונינסברג, ויש שם שבעה גשרים. והוא תהה בינו לבין עצמו, שהם מחברים את העיר, יש כמה נהרות ויכולי נהר שזורמים שם, הוא תהה האם הוא יכול לעשות מין מסלול הליכה, ככה שהוא יעבור על כל הגשרים בדיוק פעם אחת, ובלי לחזור על עצמו, בלי לחזור, להגיע עוד פעם למקום שהוא כבר היה. מסלול מגוון כזה, קודם כל רוצים את הגשר הזה, ואז לגשר ההוא, הוא ניסה, והוא ראה שהוא לא מצליח, אז הוא, בהיותו מתמטיקאי תהול, תהה שמה יש כאן מתמטיקה שמסתתרת מאחורי הסיפור הזה. ואני חושב שאני לא עושה לאף אחד ספוילר גדול, כשאני אומר שכן, הייתה מתמטיקה שהסתתרה מאחורי הסיפור הזה. אוילר הבין שהוא יכול לייצג את כל הסיפור הזה עם החלקים השונים של העיר והגשרים על ידי גרף. הוא אמר, כל חלק של עיר יהיה עלה בגרף, עם נקודה, וכל גשר הוא ענף. שני חלקים שיש ביניהם גשר, נחבר אותם, נחבר את שתי הנקודות האלה. אם יש שני גשרים, אז נחבר אותם פעמיים. מותר לעשות את זה בתורת הגרפים. מותר לקחת שני עלים ולהגיד יש שני ענפים שונים שמחברים ביניהם. שני חלקים שאין ביניהם גשר, לא נחבר אותם. ואז השאלה הופכת להיות על שאלה של מסלולים בגרפים. והוא חקר, והוא התחיל לחקור את הדבר הזה, וכך נולדה תורת הגרפים. פשוט לא היה תחום מתמטי כזה לפניו. ואז זה כבר, אוילר בעצמו הגיע לכל מיני תוצאות מאוד יפות, מתי קיים מסלול מסוג מסוים, ומסלול מסוג אחר, ומתי מספר האנשים יכול להיות זוגי, ומתי הוא יכול להיות אי-זוגי, המון שיקולים של ספירת עלים וענפים. ואחר כך, ככל שעברו השנים, התברר שהתחום המתמטי התמים לכאורה הזה, הוא נמצא פשוט בכל מקום. ולכן כל דבר...
מה זה אומר? הכל אפשר לייצג באמצעות גרפים, או להתייחס לכל דבר באמצעות תורת הגרפים?
כמעט לכל דבר. אחת הדוגמאות שאני הכי אוהב, תחשוב על קובייה. זה כל גוף תלת-ממדי, אבל למשל קובייה שאנחנו מכירים היטב. אני יכול להגיד שבואו נחשוב על הקובייה ככה שכל פאה שלה, כל צד של הקובייה הוא עלה, וכל שני צדדים שנמצאים אחד ליד השני, נחבר אותם בענף. והופ, הקובייה שלי הפכה להיות גרף. ועכשיו אני יכול לקחת כל מיני תוצאות שאני יודע בתורת הגרפים, ולהסיק מהן מסקנות על הקובייה. יש אין ספור דרכים לעשות את זה, לא אין ספור, יש המון דרכים לעשות את זה, אני יכול להגיד, לא ניקח את הצדדים, ניקח את הפינות. כל פינה של הקובייה תהיה עלה, תהיה נקודה בגרף, תהיה תחנה, וכל שתי פינות של הקובייה שמחוברות אחת לשנייה, שיש ביניהן קו כזה שמחבר, אז נסרטט גם בגרף ענף שמחבר בין שני הדברים האלה. והנה תחום מתמטי גיאומטרי לחלוטין, ויזואלי לחלוטין, גוף תלת מימדי, הופך להיות גרף. אבל עוד משהו שאתה יכול לעשות, זה לקחת להגיד, בוא נייצג את הענפים של הגרף, את הקווים, על ידי נקודות בגרף החדש, וכל שני ענפים שמגיעים ביחד לאותה נקודה, נחבר ביניהם בענף בגרף השני. ואז מין נקודות הופכות לענפים, והענפים הופכים לנקודות, והגרף, מין גרף בן דוד כזה, זה נקרא גרף משלים בחלק מהמצבים, זה גרף שמייצג היבטים מסוימים של הגרף שהתחלת איתו. זה מגיע לכימיה, זה מגיע לפיזיקה, זה מגיע לתורת המידע, זה בכל מקום. כי כל דבר, אם מסתכלים על זה מנקודת המבט הנכונה, כל דבר יכול.
זה בדיוק, זה עניין של פרספקטיבה, שברגע שמסתכלים דרכה, אפשר כנראה להרוויח מההתבוננות הזו על כל תחום אפשרי.
בדיוק.
וואו, טוב, מעניין מאוד. תודה רבה לך, המתמטיקאי מיכאל גורודין ומכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה.
ובמסגרת פינת השירה נעסוק בקולו המשתנה של הזמר והיוצר בוב דילן, שציין בחודש שעבר יום הולדת 80. איזו אג'נדה, אם בכלל משרתים ההפקה והצבע של הקול שלו. שלום לרונה ישראל קולת, ווקולוגית בכירה ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. שלום.
שלום דודו.
בואי נדבר על בוב דילן. אמנם רבות דובר, וגם הרבה פעמים הוזכרה העובדה שלא באמת משנה מהקול שלו, שהוא גדול יותר מהקול וכולי, אבל אנחנו כן רוצים להתמקד בקול.
נכון, אבל באמת הרבה 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 דיברו, וכנראה שתאריך הגול זה רק כנראה תירוץ לדבר עליו, כי אפשר לעשות פינות בוב דילן לאורך כל השנה. והסיכומים הם באמת נתנו הזדמנות לאסוף רשמים, הרבה הרבה מילים שנכתבו עליו, אבל אחד הנושאים שמוצאים מהכותבים את הדימויים הכי עסיסיים זה באמת הקול שלו. כל אחד מנסה להתחרות באחד בשני בדימויים. דייוויד בוי קרא לכל הזה שילוב של חול ודבק, ומבקר מרולינג סטון אמר שהוא נשמע כמו מישהו שינק אגזוז, ומבקר מפלייבוי אמר שהכל נשמע כמו כלב שהרגל שלו נתפס בגדר טייל, ומישהו אחר אמר שהוא נשמע כמו שילוב של טום וייטס והוא גפלצת. זאת אומרת, זה בהחלט מוציא הרבה אמוציות והרבה יצירתיות. ובאמת, הקול שלו בדרך כלל הרכיב, יש קונצנזוס שהכי לא אוהבים בוב דילן זה את הקול שלו. אומרים, כן, זה גם גאון, וכן הוא משורר, וכן הוא שינה את פני המוזיקה, אבל בשביל כל היתרונות האלה צריך לבלוע את הגלולה המורה שהיא הקול שלו. ויש הרבה שנתקעים בשלב הראשון, השלב הראשוני הזה של ההזנה, ולא נכנסים פנימה או מעדיפים גרסות כיסוי. מצד שני, יש מספיק שרואים בקול המענפף הזה את אחד ההישגים הגדולים ביותר שלו כאומן, ומכיוון שהוא אחד המוזיקאים החכמים, החמקמקים והמתוחכמים ביותר של המאה ה-20, אפשר להניח שהשימוש שהוא עושה בקול שלו הוא לא מקרי. זה לא רק שיני הזמן ונתונים מולדים, זו הצהרה אומנותית. אז בואו נתחיל באמת מהאלבום הראשון שלו, מבוב דילן מ-1962, ונשמע את Pretty Peggy O. But I'll never get my scenario. Well, as we marched down, as we marched down, well, as we marched down, deep in there, yo, well, I kept feeling in love with a lady like a dove, and the name that she had was pretty peggy, yo. אז אנחנו כבר שומעים את סימני ההיכר שלו. זה קול צעיר עם מנעד ועוצמה, אבל הוא בוחר חיתוך דיבור ממלמל ומיקום מאוד מענטף, והוא מושך את העברות כמו זמרי הבלוס של השנות ה-20 וה-30, ובעיקר כמו וודי גאטרי שהוא ריץ. והזמר הפולק וודי גאטרי נולד באוקלהומה, ובאמת היא אחת מהמדינות שלתושבים שלה יש, כמו לשאר תושבי המדינות הדרום של ארצות הברית, יש טוואנג, צבע חזק מאוד מאוד מענטף, זאת אומרת, המיקום של הכל מהדהד בחללי האף, ובגלל שגאטרי היה זמר פולק, הוא לא חיפש לייטב את ההפקה הווקלית, הוא לא רצה לשפר את זה. הוא נולד עם זה, וזה מה שיש לו. זו הצהרה, זה צבע לא מעולף ולא מפותח, וזו הצהרה חברתית. זאת אומרת, זה הקול של המעמד הנמוך והכפרי, ובוב דילן לוקח את המאפיין המולד הזה של מושא החיפוי שלו, ומקצין את זה, והופך את זה לסימן העיקר המובהק שלו. זאת אומרת, כל צעיר שמחכה זמר מבוגר ונשמע מזדקן ובעל ניסיון. ואתה יכול לשאול, מה יש ל-Nice Jewish Boy ממעמד סוחרים בינוני ממינסוטה לחפש בעומק כפר באוקלהומה? ובוב דילן טען שהוא הרגיש שהוא נולד במשפחה הלא נכונה, וכשהוא שמע את הקול של וודי גאטרי, הוא הרגיש שהוא מצא את הבית האמיתי שלו, וגם ווקאליק. אבל אולי זה לא רק...
מעניין, והקול שלו השתנה במרוצת הזמן? זאת אומרת, זה משהו שעבר שינוי דרמטי, כן? מעניין.
כן, אז הוא מחכה בגלל ה... זאת אומרת, זה לא רק חיקוי של וודי גאטרי, זאת אומרת, הסופר מתן חרמוני שמע באינפוף הזה, במימול הזה, הוא שמע גם את עולם החזנות היהודי, את האשכנזים היהודיים, שבאמת כשנוצרים מתארים את פולחן היהודי, זה נשמע, לעומת הכנסייה הנוצרית, זה נשמע ממש כמו רעש, משהו לא מסורי ולא יפה, ואולי באמת זה לא נכון, באופן לא מודע הוא הגיע ליותר קרוב הביתה, מה שהוא התכוון, אבל למעשה מה שהוא אומר עם הקול הזה, זאת אומרת, אל תחפשו יופי בקול שלי, כי מה שאני אומר לא בהכרח יפה. זאת אומרת, כמו שאם אתה רוצה לתאר, יש אומנים שאומרים, אם אתה רוצה לתאר את המאה ה-20, אתה צריך את הרעש של המכונות ומכונות העירייה והרעש של הטכנולוגיה, והמוזיקה היפה היא עולם הצילים של אתמול. אתה לא יכול לתאר את זה. אז אם אתה שר תכנים נון-קונפורמיסטים, אתה צריך קול שמשרת נון-קונפורמיסטים, נון-קונפורמיזם, ואתה אומר, זה לא יפה, כמו אלוויס או פרנק סינטרה, ואולי זה באמת נכון, כי באמת קל להיסחף על גלי הקול של אלוויס ולשכוח ש-In the Ghetto זה באמת שיר מחאה. הכלי צריך לשרת את המסר, אבל הוא כאמור, הוא לא נשאר רק בתחנה הזו. ומהחוסר תחכום המכוון של זמר פולק, יש לו גם אלבומים שהוא מחפש עוצמה ואת הישירות של הרוק, או את הנינוחות של זמר קאנטרי, וגם הוא ניסה להיות גם קרונר, לשיר סטנדרטים מרפים של שנות ה-40-50 בסגנון של פרנק סינטרה, שזו באמת ההפקה הקולית הקרובה ביותר לקונצנזוס של יופי, אבל נשמע אותו מאלבום Nashville Skyline שיצא ב-1969, הוא שר את Tonight I'll Be Staying Here With You. Throw my ticket out the window, throw my suitcase out there too, throw my troubles out the door, I don't need them anymore, 'cause tonight I'll be staying here with you. טוב, זה כבר קול אחר לגמרי, צריך לעשות דאבל טייק, להגיד שזה כן, זה אותו זמר, זה נשמע כמו טים הרדן. הוא עצמו טען שכשהוא הפסיק לעשן, הוא היה מסוגל לשיר כמו קרוזו, אבל לא בדיוק, בוא נגיד שהוא לא בדיוק קרוזו, אבל זה בהחלט צבע שונה, והרבה יותר מלודי, והרבה יותר קאנטרי ממה ששמענו קודם. אולי גם לא פשוט נמאס לשמוע את כל הדימויים שהדביקו לקול שלו, והוא רצה להראות שהוא יכול לשיר אם הוא רוצה. אבל הדבר הברור ביותר שמשהו הצליח להביע ולהעביר עם הכלי מוגבל יחסית מבחינת מנעד וצבע, יש מעט מאוד זמרים עם בעלי קול יפה שהצליחו. וזה שוב מראה כמה הבן אדם מאחורי המיתרים, זה מה שמשנה, ופחות מה הכלי שנולדת איתו, הנתונים המולדים. אז בוא נשמע אותו באמת עם קול שעבר כמה תחנות בחיים מאלבום Oh Mercy מ-1989. Man in the Long Black Coat. There's a song. Cotton beds on the line hanging dry, windows wide open, African trees bent over backwards from a hurricane breeze. Not a word of goodbye, not even a note, she gone with a man in the long black coat. אין ספק שהוא משנה את הכל בהתאם למה שהוא רוצה להגיד, וזה נשמע הרבה יותר אפל, המסר נעשה הרבה יותר, בוא נגיד, הרבה יותר קודר, והוא יודע, כמו שהוא ידע לשחק עם מידת האינפוף של הקול שלו, אז הוא יודע בהחלט לשחק עם הניואנסים ועם המשמעויות של המילים. ובאלבום האחרון שלו, זה כבר הגבר המבוגר שמשוחח או שר את השירים שלו בבריטון עמוק של גבר שכבר עבר הרבה דברים, כמו ליאונרד כהן באלבום האחרון שלו. אני חושבת שגם מי שאולי התנגד לקול הצעיר שלו, לא אהב את זה, לא יכול לשמוע את זה, הוא לא יכול שלא להתאהב בעומק של הקול של בוב דילן המבוגר. כי פשוט כן, נגמרו כל המשחקים, כל המסכות ירדו, וזה קול שהוא רק הרגש מזוקק, זאת אומרת, רק האינטונציה של המשמעויות של המילים. וזה נכון שהמנעד יצטמצם, אבל הוא יזדקך, זאת אומרת, לכמות מדויקת של צלילים אלמנטריים, כמו ג'וני קאש וליאונרד כהן, זה הנביאים המזדקנים, זה קול שלדעתי אי אפשר לעמוד בפניו. אז אני רוצה לסיים עם הקול הזה מהאלבום האחרון שלו, ה-39 במספר, Rough and Rowdy Ways, שזה בדיוק קום כובשי, הפכים הפשוט והפרועות, ונשמע את Mother of Muses, שזה אם כל המוזות, כמו שהוא היה להרבה מאוד אנשים.
אז הנה נשמע ונודה לך, רונה ישראל, קולת ווקולוגית בחירה, מורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. הנה נשמע, תודה. Mother of Muses, sing for me. Sing of the mountains and the deep dark sea. Sing of the lakes and the nymphs of the forest. Sing your hearts out, all you women of the chorus. Sing of honor and fame and glory be. Mother of Muses, sing for me. Mother of Muses. עובדים שעות על גבי שעות, אתם הורגים את עצמכם. על פי מחקר שפורסם על ידי ארגון הבריאות העולמי בשיתוף ארגון העבודה הבינלאומי, עבודה במשך שעות ארוכות הורגת מדי שנה מאות אלפי אנשים ברחבי העולם, בין היתר באמצעות שבץ מוחי ובעיות לב. מדובר במחקר שפורסם בכתב העת Environment International, ונחשב למחקר העולמי הראשון שבחן את התופעה ב-194 מדינות. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור שרון טוקר, חוקרת שחיקה בעבודה מהפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום רב.
תשמעי, זו חתיכת כותרת. בואי נדבר על איזו עבודה הורגת ומה בעבודה הורג.
אוקיי, אבל בוא נדבר רגע על באמת, באמת יש לנו את הכותרת, אבל נדבר שנייה על הפרטים הקטנים בתוך אותו מחקר, כדי אולי טיפה להירגע. אז מה שבעצם עשו באותו מחקר, הם לא באמת חקרו את הקשר בין שעות עבודה למחלות לב, אלא הסתמכו על מחקרים קודמים שבדקו ומצאו את הקשר הזה, ואמרו, אוקיי, מחקרים קודמים עשו שיש קשר בין שעות עבודה ארוכות, וכאן אני מדברת, או הם מדברים, על 55 שעות בשבוע ומעלה, זה באמת הרבה מאוד, אותם אנשים שעובדים 55 שעות ומעלה, יש להם סיכוי גבוה בין 17% ל-34% לפתח מחלת לב או שבת. מה שעשה ארגון העבודה הבינלאומי אמר, בואו נראה מה היקף האנשים בעולם שעובדים מעל 55 שעות, וננסה להעריך ככה כמה מקרי מוות בשנה אפשר לייחס לשעות עבודה ארוכות. אז הם באמת לא דיברו על מקצועות מסוימים, וזה חשוב, אני לא אוכל להגיד מה המקצוע שהורג, אבל הם כן דיברו על באמת אותם היקפים, ומצאו שזה נפוץ יותר בקרב גברים, ונפוץ יותר במדינות מזרח אסיה, דרום אמריקה, ששם אנחנו באמת יודעים ששעות עבודה ארוכות מאוד, למשל ביפן, באמת מאוד נפוצות, עושים, ואנשים באמת מתים, יש קרושי את אותו מוות בגלל עבודת יתר. אז זה ככה מה שבאמת אפשר לומר על המחקר, שמדבר באמת גם על מספר מסוים, 55 שעות, וגם באמת על שזה יותר נפוץ בקרב גברים. אבל אתה שואל אותי באמת מה הורג אותנו, ואני משערת שמעניין אותך מה הורג בישראל, נכון?
מעניין אותי, האם אנחנו בישראל גם כן סובלים מאותה תופעה? כי אחת אני יודע שכשאנחנו עובדים שעות על גבי שעות, יש כמובן אנשים שמנהלים חיים אינטנסיביים מאוד וכו', אבל יש כאלה שנמרחים בעבודה, ודווקא מספר השעות היומיות זה משהו שמעיד על זה שהם קצת יותר laid back. האם אנחנו גם כן רציניים, כמו למשל אנחנו יודעים על היפנים למשל, או הסינים שבאמת הורגים את עצמם בעבודה?
נכון, אז זו באמת שאלה מצוינת, כי אנחנו כן יודעים שישראל היא מדינה שמאופיינת בשעות עבודה ארוכות מאוד. אנחנו למעשה בתחתית, כמעט בתחתית הטבלה של המדינות המפותחות, המדד של ה-OECD מבחינת היכולת לאזן בין בית לעבודה, ואנחנו יודעים ש-15% מהישראלים באמת עובדים 50 שעות ומעלה, לעומת 11% בממוצע במדינות אחרות. אבל באמת שם לא הבחינו במה אתה עושה בעבודה, אלא באמת עצם השעות הארוכות, ויש פה כמה הסברים. גם אם אתה אומר לי בעבודה, אני ככה יושב רגל על רגל ובוהה במסך, יש פה שני דברים שקורים. אחד, ברמה הפיזיולוגית, אתה נמצא רוב הזמן בעוררות. רוב האנשים לא הולכים לישון בעבודה. הם עדיין נמצאים בעוררות גבוהה יותר מאשר על הספה מול הטלוויזיה. זה משפיע על מערכת החיסון, זה משפיע על מערכת העצבים שלהם, אבל עוד משהו שקורה זה שזה מאוד מאוד משפיע על כל מיני נתיבים התנהגותיים. מה זה אומר? אנשים שעובדים שעות יותר ארוכות, בדרך כלל פעילים פחות פיזית, רובנו לא עושים פעילות גופנית בעבודה, הדיאטה שלהם גרועה יותר, זאת אומרת יש פחות נגישות למזון מזין, רובנו לא עומדים שם במטבחון וחותכים סלט, אלא חוטפים משהו מהמכונה. אם אנחנו עובדים יותר שעות, יש לנו בהכרח פחות שעות לישון, ואנחנו יודעים שמעט שעות שינה גם גורם סיכון משמעותי לתחלואה, ואין לנו גם יכולת להתאושש, אין מספיק זמן אחרי העבודה כדי באמת לשים את המחשבות על העבודה בצד. אז כן, גם בישראל, אם אנחנו עובדים הרבה שעות, אפילו אם אין לנו תפוקה מאוד גבוהה באותן שעות, עדיין היכולת שלנו להתאושש אחרי שעות העבודה היא נמוכה יותר. ולכן זה עדיין מקור לדאגה. ושוב, יותר לגברים מאשר לנשים. הסתכלתי קצת בנתונים של ארגון המדינות המפותחות, נתונים מהשנים האחרונות, וישראל באמת עדיין נמצאת בעלייה בהיקף השעות. למעשה מה שאנחנו רואים זה שגברים עבדו גם קודם הרבה מאוד שעות, אבל נשים בעשורים האחרונים
צמצמו את הפער, כן, כמובן.
בדיוק, בדיוק, והן עובדות יותר שעות, מה שבעצם מעלה את היקף האנשים שעובדים כל כך הרבה שעות. זו בעיה.
תשמעי, שכנעת אותי להתפטר, אני לא יודע אם בתום השיחה הזו, במהלך, בסוף השידור.
להפחית את השעות, זה מה שאנחנו צריכים.
אז למה זה טוב? אולי לא צריך לעבוד. איכשהו, לא יודע מה. להתקשר להורים ולשנורר כסף.
נקודה למחשבה לסיום. מספר ארצות כמו צרפת, הולנד ואחרות, יש בהן בממוצע עוד 3 שעות פנויות ביום בהשוואה לישראל. עכשיו תנסה לחשוב מה היית עושה בעוד 3 שעות כל יום, שהן לא שעות עבודה. אז לא חייבים להתפטר, אבל
השאיפה להפחית את השעות. אולי כי גדלנו באמת על עבודה כאיזשהו ערך וכו', ובאופן כללי אנחנו יודעים שהמערב מתייחס לעבודה כמשהו שהוא הרבה מעבר לאמצעי להרוויח כסף, זה גם משהו שהוא חלק מהביטוי העצמי שלך, כמובן שגם ענייני כסף, אבל באופן כללי יש ערך כאינטרינזי בפני עצמו בעבודה וכו', והנה אנחנו מזהים פה לא רק את הנזקים הבריאותיים, אלא באמת מדובר במדרון חלקלק, כי הרי מי איתנו מסוגל לעצור, ומקומות עבודה כמובן ששמחים שאתה עובד יותר ויותר, כי כשבן אדם דואג לעצמו, לא תמיד מוצא חן בעיני מקום העבודה. מעניין, זה באמת מעורר מחשבה גם על המנטליות שלנו, גם על המנטליות החדשה שנקלענו אליה.
נכון,
זה לא היה
נכון.
כך.
אבל עדיין האתוס הזה של העבודה היא חיינו, האתוס הפרוטסטנטי הזה הוא באמת פוץ יותר, הוא מאפיין יותר את ארצות הברית, אז אפילו ארצות הברית במצב יותר טוב מאיתנו.
וואו.
את ההכרח הזה לעבוד הרבה שעות ולחשוב שזה משהו שהוא באמת יהרג ובא לעבור, יש הרבה סימני שאלה לגביו, ולמעשה הדור החדש, אני כבר לא יודעת אם קוראים להם מילניום, הדור הזה, יש הרבה מאוד אותיות עוד בדרך, אותם עובדים צעירים יותר קצת מאתגרים את האקסיומה הזאת ולא ממש רוצים לשתף.
שמי, אנחנו מגלים יותר ויותר שהם פשוט צודקים, החבר'ה הצעירים האלה. בהתחלה התייחסנו להם ככה בהרמת גבה, וככל הנראה אולי הם אלה שחיים נכון.
נכון, נכון, זה יכול להיות שבזכותם, למשל, מאבק המתמחים, שעכשיו תופס כותרות, כן יניב פירות, והאקסיומה הזאת שחייבים 26 שעות תורנות תישבר. אז אני בעד.
טוב, אז מי שמאזן לנו כמובן הוא מסוגל כלכלית, אנחנו לא רוצים כמובן לערער את מעמדכם הסוציו-אקונומי, התפטרו מיד, או לפחות פרגנו לעצמכם כמה שעות, אפילו של שוטטות, סתם של בהייה, שעה, עוד שעה אחת ביום, זה משהו שככל הנראה אפילו יכול לשקם את מערכת החיסון, לאפס את המוח וכו', וזה לא סתם קשקושים ניו אייג'ים, זה משהו שככל הנראה באמת יש לו סימוכין בתחום המדע. תודה לך על השיחה הזו, ואנחנו מקווים כמובן שאת לא עובדת כל כך הרבה, כדי שנמשיך
ולדבר איתך.
תודה רבה לך, פרופסור שרון טוקר, חוקרת שחיקה בעבודה מהפקולטה לניהול על שם קולר, סליחה, באוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה.
כיצד השפיעו מגפות על התרבות היהודית בעת החדשה, וכיצד התמודדו יהודים עם ההשלכות שלהן? זו הכותרת של הרצאה מסקרנת שיעביר דוקטור אוריאל גלמן במסגרת סדרת המפגשים תגליות של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. סדרת המפגשים עסקה בהיסטוריה של המגפות ובהשפעותיהן של המגפות ארוכות הטווח. סיכום סדרת המפגשים יערך היום ופתוח לקהל הרחב באופן מקוון. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אוריאל גלמן מהמחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר אילן. שלום.
שלום וברכה.
ראשית, ספר לנו על סדרת המפגשים הזו, ואז נעבור לכותרת הספציפית של ההרצאה שלך. מהי אותה סדרת מפגשים שנקראת תגליות?
האקדמיה הלאומית למדעים מקיים כמה מפגשים שמביאים את טובי המרצים והחוקרים בארץ לגבי תחומים שונים, ומבטאים את התגליות שקיימות גם בהיסטוריה וגם במדע העכשווי. המפגש הנוכחי עוסק בתגליות בענייני מגפות, שאותן חווינו לאחרונה במגפת הקורונה, ואני הולך לדבר דווקא על ההיסטוריה של המגפות, כי אינני מדען, אינני רופא של מגפות.
טוב, אז בוא נעשה קצת ספוילרים להרצאה, וגם נדבר על ההשפעה של המגפות, על מערכות היחסים או מערכת היחסים בין היהודים לבין השכנים הלא יהודים שלהם, למשל באירופה שלפני מאות שנים. תן לנו כמה קוריוזים מההרצאה שלך.
מגפות, כמו שאנחנו ראינו בתקופה האחרונה במגפת הקורונה, מביאות לכל חברה מתח פנימי מאוד מאוד קשה. היא מבטאת פערים בין מעמדות, פערים בין קבוצות דתיות, וכמובן בכל מקום שהיהודים היו פה בעולם, במהלך ההיסטוריה, המגפות גם העלו מתחים בין יהודים ולא יהודים. התקופה שאני עוסק בה, בעת החדשה, אני עוסק בעיקר ביהודי מזרח אירופה, העלו דברים מאוד מעניינים על פני השטח. כאשר הגיעו מגפות לארצות מזרח אירופה, היו, עלו מתחים גם בין יהודים ללא יהודים, וגם מתחים פנים יהודיים בין קבוצות שונות באוכלוסייה היהודית.
אז בוא נדבר גם על המתחים הפנימיים וגם החיצוניים. הדבר הזה איכשהו גם, בסופו של דבר גם מגיע לאנטישמיות ביחס שבין הלא יהודים ליהודים?
אכן, שנאת ישראל מתבטאת הרבה פעמים דווקא ברגעי משבר. אנחנו יודעים את זה גם מההיסטוריה הרחוקה יותר בימי הביניים, אז סבלו יהודים שהואשמו גם בהרעלת בארות וכדומה. בעת החדשה הדברים באמת העלו על פני השטח מתחים בין שנאת ישראל או אנטישמיות, והרבה פעמים דווקא ברגעי מגפה הלא יהודים מצאו את היהודים גם אשמים וגם בהפצת המחלה, ולפעמים גם האשימו אותם בדרכים נלוזות כדי שניסו בהן לעצור את המגפה. כשאנחנו מדברים על התמודדות עם המגפה, כל חברה מתמודדת בצורה אחרת עם המגפה. תלוי בתרבות הפנימית שלה, ביחסים שלה עם הסביבה שלה, וכמובן במהלכים היסטוריים. כפי שאנחנו יודעים, במהלך כל ההיסטוריה, במיוחד בימי הביניים המאוחרים ובעת החדשה, אנשים נקטו מה שאנחנו נוטים להגדיר כפלורליזם רפואי. כלומר, יש גם את המימד הדתי שמתלווה לכל תופעה כמו סכנה ציבורית, כמו מגפה. כלומר, יש דיבורים על חזרה בתשובה וענישה לעת האלוהים שצריך לרצות אותו מצד אחד. מצד שני, אנשים תמיד נקטו גם בשמירה, בהיגיינה, בריחוק חברתי ובאמצעים רפואיים בהתאם למה שהמדע הגיע באותה התקופה. כלומר, יש לנו התמודדות מקבילה בשתי הזירות הכלליות הללו, וכל חברה העדיפה להעלות אמצעים שונים על מנת להתמודד עם הסכנה שמתקרבת.
האם גם ליהודים היו דרכים, נקרא לזה פרה מדעיות, להתמודד עם מגפות, או שאנחנו דבקנו דווקא במדע? יש מה שנקרא פרה רפואה ביהדות?
בהחלט שיש. במשך כל הדורות היו דברים כאלה שאנחנו מכנים אותם כישוף או מגיה, שהם נועדו להתמודד בדרכים דתיות עם סכנות. היהודים גם כן נקטו בדברים כאלה, לפעמים הם המציאו אותם מעצמם, לפעמים הם נטלו אותם מהסביבה שלהם. למשל, אני אביא לך דוגמה, מגפת הקולרה שהייתה מגפה חדשה שהגיעה מהמזרח הרחוק במאה ה-19 ושטפה בכמה גלים את אירופה והגיעה גם לאמריקה, העלתה על פני השטח מנהגים חדשים שיהודים המציאו. למשל, אני אביא לך דוגמה אחת מאוד מעניינת, שיהודים נטו לקחת זוג של יתומים או אנשים עם מוגבליות מתוך הקהילה, אנשים שנחשבו מתחתית הסולם החברתי, וכל הקהילה יחד הוליכה אותם בתהלוכה חגיגית אל בית הקברות, ובבית הקברות עצמו ערכו את החתונה שלהם. זה היה אקט של צדקה, תציל ממוות, שתועדים לחלשים בחברה על מנת לעצור את המגפה. בית הקברות היה המקום שבו העניינים התנהלו כרגיל, זאת אומרת, המתים היו מתים והחיים לא נמצאים שם בחוץ, האנשים החיים הלכו ומתו במגפה, לכן מחיים מחדש, מקימים משפחה חדשה בבית הקברות. או למשל, מקרה מאוד מעניין, או תופעה מעניינת שיהודים אימצו מהסביבה הלא יהודית שלהם, בעיקר ברוסיה ובמחוזות המזרחיים של אירופה, שם רתמו נשים יהודיות למחרשה, ועם המחרשה הזו חרשו מסביב לעיירה כאקט של הגנה. זה טקס מאוד מאוד מעניין שדווקא בעיתונות הפולנית והרוסית של התקופה הזאת האשימו את היהודים שהם עושים מעשים פגאנים מאוד משונים.
זהו.
אנחנו בודקים את הדברים האלה, אוקיי. ואנחנו מגלים שהם דווקא את המנהג הזה למשל נטלו ממנהג מאוד רווח בחברה הסלאבית כבר במאה ה-18, והם נמצאו את זה רק באמצע המאה ה-19. כלומר, למרות היחסים הבטוחים בין יהודים ללא יהודים, גם במובן הדתי, לעתים כאשר הגיע צורך כמו מגפה שהייתה סכנה עבור כלל הציבור, היהודים והלא יהודים לפעמים שיתפו פעולה, ואפילו בעניינים דתיים נטלו האחד מהשני מנהגים שונים.
טוב, זה אומר משהו על הטבע האנושי. כנראה שכשאנחנו במצוקה אנחנו פונים, כבר לא אכפת לנו למה אנחנו פונים, אנחנו פונים לכל מה שיש באזור.
נכון, כמו שאנחנו יודעים, המגפה מוציאה את המיטב, הן טוב והן הרע מהחברה.
וואו.
גם בתקופה האחרונה בקורונה, אני יכול לספר לך שלמשל בריכוזים חרדיים בארץ, ניסו בדיוק תקסים מעין אלו, כמו החתונה בבית הקברות, הטקס הזה בוצע בעצמו, וגם תקסים אחרים כמו קריאת פרקים מסוימים, כמו פרקי הכתובת שיש להם איכות מיסטית או מגית כדי לעצור מגפות ומנהגים שונים כאלה, ובאמת אפשר לראות שיתופי פעולה לצד מתח שנובע מהמצוקה האנושית המאוד קשה שיש בעיתות צרה שכאלו.
טוב, לשמחתנו, לצד הטקסים האלה, ואני מכבד כל אדם שבוחר גם להיעזר בטקסים כאלה, כי כל אדם מחזק את עצמו נפשית בכל דרך, ואם זה עובד אז זה בסדר, כמובן שצריך גם לפנות ל-RNA שליח, שיסייע לנו ביצירת נוגדנים, אבל זה לא מתנגש, זה בסדר, אפשר גם וגם.
נכון, אז זו ההיברידיות שדיברנו עליה קודם.
כן,
מה שמעניין, שבעת החדשה, ככל שהמדע מתקדם, ויש כבר מתחילים לתת תשובות גם לבעיות כאלה כמו מגפות, וכבר יש גם חיסונים לחלק מהמגפות, דווקא בתקופה הזאת אנחנו רואים לפעמים עלייה בהפעלה של אמצעים מגיים שכאלו. בגלל השיח התרבותי המורכב בתוך החברה היהודית, בין האנשים שנוטים יותר למודרנה, לבין השמרנים יותר, האורתודוקסים, האנשים שיש להם יותר זיקה למסורת ולאמונות, דווקא אז מבצעים את הדברים הללו כחלק מההגדרה העצמית הדתית שלהם, ולעומתם, החברה היהודית המודרניסטית יותר, תוקפת אותם בדיוק על הדברים הללו, וזה חלק מהשיח התרבותי המאוד מאוד מעניין שקורה בעת החדשה, ובעצם אנחנו מרגישים את השיח הזה גם בימינו.
שמע, אז נשמע מרתק, אני מקווה שלא עשינו ספוילר לכל ההרצאה, שמן הסתם יותר ארוכה מהשיחה הזו. אז שוב נזכיר, מדובר, זה קורה בשבע בערב, שוב הערב, תעשו בגוגל שערי האקדמיה, תכתבו בגוגל שערי האקדמיה מפגש תשיעי, ואתם תגיעו ללינק שבאמצעותו תוכלו לקחת חלק או להשתתף או לראות את הכנס המקוון הזה. תודה רבה לך, דוקטור אוריאל גלמן מהמחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר אילן. תודה.
תודה רבה.
ובמסגרת פינת הביולוגיה נעסוק בשאלה איך פילים שואבים מים בעזרת החדק שלהם. מדבר במחקר חדש כמובן עם הפרטים ורד שפירה, ביולוגית ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
בוקר טוב.
התשובה היא יותר מסובכת מסתם שואבים את המים?
אתה יכול לשאוב מים בעזרת האף שלך?
תשמעי, אוקיי, סתמת לי את הפה.
ואת האף. אז כן, חלק זה איבר מאוד מאוד שונה. וזה סוג של פלא אבולוציוני הדבר הזה, כי זה בעצם זה התארכות של הראש, שמשמשת גם לנשימה, אבל גם לסחיבה וגם לאחיזה, וגם כדי להשפריץ מים, וגם כדי לשאוב מים, וגם כדי לנשוף על דברים, ואפילו גם לפעולות של המוטוריקה מאוד מאוד עדינה, ותוסיף לזה גם לזה שזה אף, אבל גם צריך להריח. אז זה איבר מאוד מאוד מורכב. והחדק של הפיל, הוא אמר לו, זה למעשה איחוי של האף ושל השפה העליונה, וזה איבר ששוקל 100 קילוגרם בערך, והוא מאוד חזק. פיל מסוגל להרים עם החדק שלו מסע של 350 קילוגרם, אז הוא משמש כמו זרוע, והוא גמיש, אז הוא מסוגל להישלח גבוה באוויר ולהגיע לגובה של 2 מטרים מעל הראש, והוא מאוד מאוד רגיש. אז הפיל האפריקני יש לו בקצה החדק שתי בליטות שהן בעצם כמו שתי אצבעות, שהוא יכול ממש לעשות בעזרתן אחיזה כמו אחיזת פינצטה, ולהרים דברים מאוד מאוד קטנים ועדינים ולא לפגוע בהם. עכשיו, פיל שוקל משהו כמו 5 טון, וזה המון. זה אומר שאם אתה כל כך גדול, אתה צריך לאכול הרבה כדי לשרוד. ופילים אוכלים צמחים. וצמחים, זה יכול להיות צמחייה עדינה, זה יכול להיות עשב, זה יכול להיות גם גזעים של עצים, זאת אומרת, זה מגוון מאוד מאוד רחב של חומר צמחי. אבל זה לא חומר שהוא עשיר באנרגיה, אז פילים צריכים לאכול המון. ופיל ממוצע יכול לאכול ביום 200-300 קילוגרם של חומר צמחי, וזה גם גוזל לו חלק מאוד מאוד גדול מהיום, אבל זה אומר שהוא צריך להיות מאוד יעיל בצורה שבה הוא צורך אוכל. ותחשב שפיל שנמצא בסוואנה האפריקנית, אין לו את אותו מזון בשפע כל הזמן, אז הוא צריך להיות מאוד מאוד מגוון ביכולות שלו, כדי שנוכל לצרוך מהמזון הזה הרבה כשיש אותו, ולעשות את זה בצורה יעילה. ואם נחשוב שנייה על המבנה, על איך בנוי חדק של פיל, אז הוא בנוי למעשה מעשרות אלפי שרירים, יש לנו משהו כמו 40,000 שרירים, שמרכיבים את החדק, ובכל הגוף האנושי, למשל, לצורך השוואה, יש כ-650 שרירים סך הכל, השרירים האלה פועלים באופן עצמאי. כלומר, הפיל מפעיל כל פעם קבוצה אחרת של שרירים כדי ליצור פיתולים וליצור תנועות שונות. ותחשוב על הידיים שלנו, אפילו על האצבעות שהן מדהימות, אבל יש גבול ליכולת תנועה שלהן. אם אתה מכופף את הזרוע, אז אתה תלוי במרתק, אתה פותח וסוגר את היד, אבל העצמות והמפרקים שלך כל הזמן מגבילים את התנועה. זאת אומרת, כל הזמן תלוי בהם. ויש למעשה רק כיוון אחד, אבל נגיד אם אתה של פתיחה וסגירה, אבל אם אתה מדבר על מפרק כדורי, כמו הכתף, אז יש לך אומנם יותר יכולת תנועה, אבל אתה עדיין מוגבל. ובחדק של הפיל אין עצמות. כלומר, אין הגבלה... אז אין הגבלה של יכולת התנועה, כי יש שם רק שרירים. אפשר להתייחס לזה כמו איזושהי מערכת הידראולית. כשהשרירים מתכווץ, האזור נהיה יותר קשיח, וכשהוא רפוי, אז הוא יכול להתקפל, ואז הפעלה של שרירים שונים יוצרת לך תנועה שהיא לכל הכיוונים בחדק. אז הוא יודע גם להסתובב וגם להתקפל וגם להתפתל, הוא יכול להתארך ולהתכווץ. האיבר הכי דומה שלנו יש בגוף שמתנהג ככה זה הלשון, שאין בה עצמות, אבל יש בה המון 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 שרירים, ולכן אנחנו מסוגלים לעשות תנועות מאוד מאוד מגוונות עם הלשון שלנו. אפשר לומר שזה אולי החדק האיבר הכי הכי מגוון מבחינת התפקידים שלו בממלכת החי, זה כזה הלדרמן של ממלכת החי, וזה בגלל שהוא לא מוגבל בתנועה שלו, והמערכת הזאת מאוד מופלאה של שרירים. טוב, עד כאן חדק של פיל, איך הוא בנוי, אבל אז הגיע המחקר הזה, וזה מחקר שזה חוקר מג'ורג'יה אטלנטה, שהוא בכלל מהנדס מכונות, והוא ניסה להבין, למפות ולבחון את היכולות המופלאות מבחינה מכנית של החדק של הפיל. אז הוא הגיע לגן החיות באטלנטה, הוא עבד יחד עם השומרים והמטפלים בגן החיות, כי מאוד מאוד סקרן אותו כוח השאיבה למשל של החדק, איך הוא שואב כל כך הרבה מים. כי שוב, אנחנו כשאנחנו שואבים מים בקש, כשאנחנו שותים, אנחנו יוצרים את כוח השאיבה הזה, כי אנחנו שואפים את האוויר מהקש, והמים מצליחים לעלות למעלה, אבל אנחנו צריכים לשאוף את האוויר הזה. וחדק של פיל שהוא שותה מצליח לשאוב בבת אחת 10-12 ליטרים של מים בבת אחת, ונשאלה שלה איך הוא שואף כל כך הרבה אוויר, זה לא יסתדר עם הפיזיולוגיה של הריאות של הפיל, יכולת השאיבה הזאת. אז הם עשו צילומי אולטרסאונד לחדק, תוך כדי שהפילים קיבלו כל מיני מינים של מזון לאכול, ומה שהם ראו שכשהפיל שואב מים בחדק שלו, הנחיריים שלו למעשה מתרחבים. כלומר, המערכת הזאת של השרירים מרחיבה את הנפח של הנחיר בכ-60% לכל אחד מהנחיריים, ויוצרים ממש כוח שאיבה של 4 ליטרים לשנייה שנשאבים על תוך החדק. עכשיו, הם ניסו לבדוק אם זה יכול לעבוד גם לדברים מוצקים, והם ראו שכשהם מגישים לפילים קוביות קטנות של לפת, או בגדלים שונים, הם ראו שכשנותנים להם קוביות קטנות בודדות, הם פשוט מכניסים אותם לפה עם שתי אצבעות העדינות האלה בקצה של החדק, אבל כשהם שמו להם חופן של קוביות, אז הפילים פשוט עברו למצב שאיבה, והפעילו את הכוח האדיר הזה שלהם, את של השואב אבק הזה, והוא שאבו פנימה את כל המזון. ואז הדבר השלישי שהם מדדו, הם רצו לבדוק את הכוח של הנשיפה של המים. כשהפיל מתרחץ, אז הוא לוקח לך המון המון מים בחדק שלו, ואז הוא מטיז על עצמו, והוא מנקה את עצמו, והוא מציין את עצמו, ומה שהם רואים שזה מגיע ל-150 מטרים לשנייה, כלומר זה פי 30 מהתעצות של בן אדם, שזה מאוד מאוד עוצמתי, אז הוא מצליח להפעיל כוח שהוא פי 30 מהכוח הזה. וזה מופלא גם מהבחינה הפילית של העניין, כלומר הבחינה הזואולוגית, שזה מאוד מאוד מרשים ויפה, אבל זה גם מעניין מהבחינה הטכנולוגית. אחד הניסיונות שנעשו בעבר זה לנסות לבנות זרועות רובוטיות שהן יודעות לעשות המון המון דברים. ויש חברה גרמנית בשם פסטו שהם לקחו אותה, חדק של הפיל, ואמרו זה יהיה המודל שלנו, וככה אנחנו נוכל לבנות זרוע רובוטית שהיא גם חזקה, היא גם יודעת לנוע לכל הכיוונים, אבל היא גם יודעת לבצע פעולות שהן מאוד מאוד עדינות מבחינת מוטוריקה עדינה. אז ההבנה של הביומכניקה הזאת של החדק של הפיל יכולה אפילו לתרום להבנה של איך לבנות זרועות רובוטיות טובות יותר, יעילות יותר, וכאלה שהן טובות לכל מיני דברים.
תשמעי, אני עוד מתאושש מתחילת השיחה שבה את התנסית עליי ממרומי מושבך כביולוגית בשם הפילים עלינו בני האדם, אבל ככל הנראה החדק הוא באמת איזה משהו שהוא מופלא, והנה שמענו שהוא הרבה יותר מופלא ממה שדמיינו. וואו, כן, באמת כן. מדהים. תודה רבה לך הביולוגית ורד שפירה ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
תודה לכם.
פורסם שמו של הזוכה בפרס רפפורט למצוינות במחקר ביו-רפואי 2021. הפרס מוענק השנה לסטודנט איסם אסלי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב על מחקרו בתחום הביוכימיה והמטאבוליזם של תאי שומן. מיד זה נוגע לכל אחד מאיתנו. אנחנו מיד גם נבין את מהות המחקר. אנחנו שמחים לברך את זוכה פרס רפפורט היוקרתי 2021 למצוינות במחקר ביו-רפואי איסם אסלי, סטודנט לתואר שלישי במגמה המשלבת לימודי רפואה ומחקר באוניברסיטת בן גוריון. שלום, ברכות.
היי, שלום, שלום.
נו, אתה מתרגש? ספר לנו על התחושות. קודם כל, אנחנו בני אדם, זו התרגשות.
כן, האמת היא, זה היה מאוד מרגש, מאוד לא טיפיתי את זה, אני חייב להגיד, וכן, תודה.
זהו, אוקיי, אז אחרי שהתרגשנו, אפשר לחזור להיות אנשי מדע קרים, ולספר לנו על המחקר, שהוא בעצמו מחקר מרתק, זאת אומרת, קיבלת פרס, ואנחנו כמובן שוב מברכים אותך, אבל המחקר עצמו מרתק, הוא קשור גם להרזיה, וגם לשימור מסת שומן מאוד מסוימת בגוף. ספר לנו מה בדיוק עשית ומה גילית.
כן. אז ככה, קודם כל אני באמת חוקר רקמות שומן, ואני אומר את זה ברבים, כי יש לנו כמה סוגים של רקמות שומן. יש לנו את רקמת השומן הנפוצה ביותר בגוף האדם, שאני חושב, רבים מהמאזינים מכירים אותה היטב, שזה רקמת השומן הלבן, שהיא בעצם מאחסנת את המזון העודף שאנחנו צורכים בצורה של מצרת שומן, והיא גם מקושרת עם השמנה, עם סוכרת, עם מחלות לב ועוד שלל מחלות. אבל בניגוד לרקמה הזו, יש לנו עוד רקמה אחרת שקוראים לה רקמת שומן חום. והיא בדיוק עושה את ההפך. כלומר, היא רקמה במקום להחסן אנרגיה, היא מבזבזת אנרגיה בצורה של חום, ברגע שהיא משופעלת בתגובה לקור. והשם שלה, שומן חום, היא קוראה ככה כי יש בה עברונים קטנים שקוראים להם מיטוכונדריות. שזה בעצם תחנות כוח שנמצאות בתוך התאים שלנו, והם מאוד יעילים ברקמה הזו לבזבז אנרגיה כשמקבלים ליפידים, כשמקבלים שומן, סוכר ואפילו כולסטרול.
רגע, הרקמה הזו מסוגלת, אני יכול בעצם לרדת במשקל כשאני מאבד אנרגיה? זאת אומרת, איך אני יכול לנצל את התכונה הזו של הרקמה הזו, של השומן החום?
אז כן, ברגע שהיא משופעלת, ברגע שהרקמה הזו מופעלת והיא נמצאת אצל בני אדם הבוגרים, היא לוקחת את כל הליפידים, את כל השומנים שנמצאים ברקמות השומן הלבן וסורפת אותם. לוקחת את הסוכר שיש לה נגיד בדם וגם סורפת אותו ומפיקה חום. שזה באמת הפוטנציאל התרפויטי שלה גם להרזיה וגם לסוכרת ואפילו מחלות הלב.
אז איך אפשר באמת לרתום את הממצאים האלה לתרופות או למשהו שמסייע? אני מבין שזה גם קשור לקשישים, אבל לא רק לקשישים.
אז מה שמעניין שהרקמה הזו היא מופעלת רק כשאנחנו נחשפים לקור. וצריך כאילו חשיפה שהיא מחצית ומושכת לקור, ואז היא כביכול מגינה עלינו מזה, בזה שהיא שואפת את השומן ומפיקה חום, וככה היא מגינה עלינו. והאתגר היה עד עכשיו זה למצוא דרך לשפר אותה בלי הסיגנל הזה מהקור. ומה שהיה מעניין, שבמחקר שלי אני גיליתי את אחד החלבונים, שהם חלבוני מפתח שמבססים את הפעלה של הרקמה הזאת, הפעלה של הבזבוז האנרגיה, ובו זמנית לשמר על המסה שלה, שבדרך כלל יורדת עם הגיל.
וואו, טוב, זה באמת יכול להיות מהפכה, גם בכל מה שקשור להרזיה וכולי, אבל זה בכלל מהפכה.
אני חושב זה רקמה שהיא מאוד מעניינת, היא מאוד מיוחדת, כי היא גם... מדברת עם רקמות אחרות, ברגע שהיא גם שוב משופעלת, היא יכולה לדבר עם השריר, היא יכולה להעלות את המסה של השריר כביכול, היא יכולה לדבר עם, כמו שמעתי, שומן לבן, ולהגיד לשומן הלבן וגם לכבד, שתנו לי את השומן שאתם אוגרים, ואני אצרוך אותו. ממש ככה. אבל כן, זה הפוטנציאל של הרקמה הזו, ולכן היא מאוד
טובה. אני רק מנסה להבין, אם אני מתקלח במים קרים, סליחה על השאלה המאוד ספציפית, הגוף שלי מאבד שומן גם? לא רק חום?
הזכרת לי, הייתי באחד הכנסים, ובאמת אחת המדעניות המובילות בתחום, שאלו אותה משהו דומה, ואז היא אמרה, אני ממליצה שאתם תשנו במיטה שהיא מיטה ממש קרה.
שיהיה לה בעצמך עם העצות האלה. אני מתקלח במים חמים, אבל אוקיי, אבל לא, זה נשמע משהו שהוא יכול להיות תולדה של המחקר.
כן, אבל דרך אנשים לא סובלים טמפרטורות כאלה נמוכות יחסית, ולכן המטרה שלנו פשוט למצוא דרך עקיפה ולשפעל את הרקמה.
וואו, עכשיו טוב, אז הנה זכית בכבוד, בפרס יוקרתי. מה הדבר הבא? זאת אומרת, לאן פניך מועדות מבחינה מחקרית?
אז באמת היא, אחד הדברים שאני עכשיו חוקר על זה, אז אמרתי שיש שומן לבן שאנחנו לא אוהבים אותו, נכון? אבל יש לנו גם משהו בין לבין שאני עכשיו מנסה לעבוד, להפוך את המצוא דרך, להפוך את השומן הלבן שיש לנו לשומן שהוא בייג', כאילו בצבע בייג', הוא לא חום, אבל הוא יהיה משהו בין לבין. הוא עדיין לא יהיה, כן. וכלומר, כשאתה נגיד, לא יודע, תאכל גלידה, אתה לא תגוע את כל 100% של הערך הקלורי של זה, למשהו נגיד 50% או 70% מזה.
מספיק טוב לי כשאני קונה גלידה, אם אתה חותם לי על 50% רק. וואו. שמע, זה יכול באמת לחולל מהפכה עולמית דבר כזה.
כן, זה רק מה שהיא באמת מאוד מאוד מעניינת, אני חושב. כן, זה מאוד מרגש ומאוד מרתק.
טוב, אז אנחנו שוב מברכים אותך על הזכייה בפרס. תודה רבה לך, איסאם מסאלי, סטודנט לתואר שלישי במגמה המשלבת לימודי רפואה ומחקר באוניברסיטת בן גוריון, זוכה פרס רפפורט למצוינות במחקר ביו-רפואי 2021. תודה רבה. ארכיאולוגיה הדור הבא. במסגרת פינת הארכיאולוגיה נעסוק במהפכה הטכנולוגית שמלווה את התחום בשנים האחרונות, לא רק מברשות ופו, אלא גם לייזרים ובינה מלאכותית. שלום למדען הראשי של רשות העתיקות, פרופסור גדעון אבני, שלום.
שלום ובוקר טוב.
אז בוא עדכן אותנו, איך היום פועלים ארכיאולוגים?
כן, אתה יודע, כדי להתחיל בזה, צריך לראות את אחת השאלות הראשונות שכל אחד שואל ארכיאולוג שמחזיק ביד איזה נר חרס או סיר בישול או איזשהו כלי, איך אתה יודע ממתי זה? אז איך אנחנו יודעים בשיטות הקודמות? פשוט לפי השוואות, יש כלים בצורות מסוימות שנמצאו בכמה מקומות, במקום אחד יש לנו מזל ואנחנו יודעים את התאריך, אם כי לפעמים זה כמעט שום מטבע, לפעמים כי יש לנו תירוך של שכבה באמצעות הפחמן 14 וכו', וכך אנחנו יודעים להשוות ולתארך ולהגיד, הכלי הזה הוא מימי בית שני, והכלי הזה מימי בית ראשון מתקופת הברזל וכו'. וזו שיטה שעובדים איתה כבר 150 שנה, זה המתודה הארכיאולוגית המסורתית של תיירוך. מה שקורה בשנים האחרונות, שכמו הרבה תחומים מסורתיים שיוצאים מהמחזור, הטכנולוגיה מספקת לנו שיטות אחרות שמאפשרות לנו לענות על שאלות כאלה ברזולוציה הרבה יותר גבוהה. ולמה אני מתכוון? ממצא ארכיאולוגי בדרך כלל מצלמים ומציירים אותו, ואז יושב הארכיאולוג עם העין האנושית והמומחיות, ומחליט שזה דומה לזה וזה שונה מזה. בשיטות שפיתחו בעיקר בעשר השנים האחרונות, שמבוססים הרבה מאוד על, למשל, על תוכנות לזיהוי פנים, שמכירים אותם מתחומים של אבטחה וכולי, לזהות את בן אדם לפי צורה מורפולוגית חיצונית, ולדעת בדיוק מי זה, באותה צורה אנחנו מתחילים להשיג יכולות של לזהות כלי מסוים, ברמה מאוד מאוד מדויקת, ולהגדיר לא רק איך הוא נראה ומאיזה שנה הוא, או מאיזה תקופה, הוא יוצר, אלא אפילו להגיע למי ייצר אותו, להגדיר בתי מלאכה שונים, כדר כזה או כדר אחר, וזה נעשה באמת לא עין אנושית, אלא יכולות חישוביות מתקדמות, ואנחנו נכנסים פה באמת לתחומים שהיו זרים לחלוטין לארכיאולוגיה, והיום לאט לאט הארכיאולוגיה משתמשת בהם, וממש מגלה תחומים חדשים, תחומי ידע חדשים, יכולות חדשות, וגם שאלות חדשות. זה לא כל כך פשוט, כי במקביל אותם תחומי ידע מסורתיים, המומחים הגדולים שידעו לזהות כלים ולתארך אותם, בעוד כמה שנים יכול להיות שכבר יהיו מיותרים. ויש פה גם איזשהו נושא פסיכולוגי של התפתחות המחקר, אבל האופקים החדשים שהיכולות הטכנולוגיות, השיטות של בינה מלאכותית, שיטות של סריקות לייזר, של זיהוי, האופקים החדשים שהם פותחים לנו, ממש לוקחים אותנו לשאלות שלפני 10 ו-15 שנים לא היינו מעיזים לשאול אותם בכלל. והיום אנחנו יכולים לשאול וגם לנסות לקבל עליהם תשובות. למשל, כלים הרי עברו ממקום למקום, לפעמים במרחקים גדולים. יין שיוצר בארץ ישראל, שמו אותו בקנקנים, הקנקנים נסעו בים ומוצאים אותם היום בצפון אפריקה, בדרום צרפת, במקומות כאלה ואחרים. היכולת החדשה הזאת תאפשר לנו לזהות מאיפה הביאו את הקנקן הזה, מתי הביאו אותו, איפה ייצרו אותו, ואם נלך צעד אחד הלאה, אנחנו גם נוכל לדעת מה הובילו בו, אם זה יין, אם זה שמן, אם אנחנו מדברים על כלים שבישלו בהם, אתה תוכל לזהות איזה סוג של, לצורך העניין, צ'ולנט או מג'דרה או כל דבר אחר שבישלו באותו כלי לפני 2,000-3,000 שנה. ושוב, סוג של שאלות שאם היו באים אלינו לפני 20 שנה ואומרים לנו שזה ניתן יהיה לשאול אותן, זה נראה כמדע בדיוני. היום המדע הבדיוני הזה הולך ומתממש עם החיבור הזה של העולם הטכנולוגי המתקדם, השיטות המדעיות החדשות שמתפתחות בתחומים שונים ונכנסות לתחום שאנחנו היום קוראים לו מדעי הארכיאולוגיה, כי הארכיאולוגיה יותר ויותר...
והדברים האלה גם נלמדים באוניברסיטה? זאת אומרת, הכלים האלה הפכו להיות ממש חלק מהחיים של הארכיאולוגים?
כמו כל תהליך זה לוקח זמן, אבל המעבדות האלה מוקמות. בארץ יש לנו היום מעבדה גדולה ומרכזית שמוקמת ברשות העתיקות, יש לנו באוניברסיטאות השונות, המכונים לארכיאולוגיה נכנסים לתחומים האלה, והתחומים האלה מבוססים הרבה מאוד על שיתופי פעולה של ארכיאולוגים עם אנשים ממדעי הטבע וממדעי המחשב, שבצורה די לפעמים מפתיעה קצת, מתעניינים פתאום גם בעבר וביכולות של העתיד לתרום לחקר העבר, וזה מפגשים מאוד מאוד מעניינים. אבל זה שינוי שייקח עדיין כמה שנים עד שהוא ייכנס בצורה מסודרת לתוכניות הלימודים, אבל העתיד כבר פה, אם אפשר להגיד ככה, כי אנחנו באמת היום יכולים לקחת את התחום הזה של הארכיאולוגיה המסורתית, מדע מאוד שמרני ביסודו, אנחנו יכולים לקחת אותו לכיוונים חדשים ומפתיעים, ולפעמים אתה חושב שהשמיים הם הגבול בשאלות שהיום אתה יכול לשאול.
וואו, לסיום, האם זה משהו שגם יש לו צד, לא מרפל, אבל צד קצת מבאס, כי בכל זאת יש משהו נחמד באולד סקול של הארכיאולוגיה, וגם במיומנות שאנשים רוכשים, וביכולת שלהם באמת לתארך וכולי, או שזה באמת נשמע כמו כלי חדש שיצטרף לחיים של הארכיאולוגים, ובאמת גם ישפר את המחקר וכולי, וזה יהיה win-win, זאת אומרת אין לזה צד אפל.
תראה, זה גם וגם, וזה באמת, יש פה עניין של החלפת דורות. לדור הישן קצת קשה באמת להקל את זה, כי עדיין היכולת האנושית והעין האנושית אין לה תחליף, ובאמת אין לה תחליף. כי בסופו של דבר, גם היכולת המחשובית או הבינארית המתקדמת ביותר, אתה צריך בסופו של דבר לבוא החוקר, הארכיאולוג עם הידע, ולהגיד האם זה נכון, כי אנחנו מוצאים גם המחשבים טועים, או המחשבים גם יכולים לזהות לנו חפצים מתקופה אחת, שבאופן מובהק שייכים לתקופה אחרת, בגלל טעויות באלגוריתמים או דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, זה לא שהעין והידע האנושי הופך למיותר, הוא צריך ללכת לכיוונים אחרים, אבל כמו בכל החלפה דורית, הדור הצעיר דוהר קדימה, והדור המבוגר יותר צריך להסתגל, וזה בדיוק מה שקורה היום בארכיאולוגיה.
אוקיי, כן, נכון, לא שונה מתחומים אחרים. תודה רבה לך פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, תודה.
תודה ולהתראות.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. מחר התוכנית סיכום שבוע חגיגית, ובערב כאן תרבות תשדר בשידור חי משבוע הספר במתחם שרונה בתל אביב. יקרה מחר ב-19:00. להתראות.